去做什么。
השיעור שנלמד היום נקרא למה אלוהים זנחת לנצח, קיום דתי בצל חורבן. כשאני והרב מאיר בחרנו את נושא השיעור, ישבנו עם לוח שנה, והיה נדמה לנו משום מה שיום ראשון הזה נורא קרוב לעשרה בטבת, כי זה ממש יום ראשון אחד אחרי. אבל האמת היא שכשחשבתי לעצמי פתאום על מה אני אמור ללמד היום, הגעתי למסקנה ששבוע אחד בחודש טבת זה המון זמן. ואני לא...
שבוע אחרי זה יותר משבוע לפני.
כן, זה בוודאי נכון. אבל אם תרצו, תאמרו שגם י"ז בטבת, שיש בו בחינת י"ז בתמוז, אז אפשר להתאים את השיעור הזה אליו. ועל כל פנים, זה שיעור שלצערנו יש בו טעם ותועלת כמעט בכל מקום ובכל זמן, מאחר ש... התמודדות עם החורבן היא לא רק התמודדות במובן של חורבן בית המקדש, אלא גם ברמה של חורבנות אישיים, מאחר שמדובר פה בעצם בשאלה עקרונית, שחורבן המקדש הוא רק היישום החריף ביותר שלה. אז ככה יוצא שאני מתחיל מהאמצע במקום להתחיל מההתחלה, כדי לתרץ למה אנחנו לומדים שיעור שלא קשור לכאורה ללוח השנה. בואו ננסה עכשיו להתחיל מההתחלה. ספר תהילים הוא ספר שהתקבצו בו מזמורים מכותבים רבים, מזמנים רבים, ממצבים מאוד מאוד שונים, ויש בו תפיסות דתיות למכביר. הוא שונה באופן מהותי משאר התנ"ך. מאחר שאם היינו רוצים באופן גס לומר מה מטרתו של התנ"ך, היינו אומרים שכעיקרו של עניין, לא ניכנס לכמה ספרים ספציפיים, הרי כעיקרו של עניין התנ"ך בא לומר לנו מה אלוקים רוצה מאיתנו, מה אלוקים רוצה לומר לאדם. וספר אחד ומיוחד נפתח לנו, שבו עיקר העניין, המוקד המרכזי, אפילו כמעט הייתי אומר הבלעדי, הוא מה יש לנו לומר לשם. אמת, נכון הדבר שלא כל מה שיש לנו לומר להשם נחשב ראוי להיכנס בספר תהילים, אבל היות שרשות הדיבור ניתנה פה לאדם, אתם תבחינו, אני מאמין עוד במהלך השיעור הזה, שהספקטרום שספר תהילים מציב רחב לאין שיעור מהספקטרום שמקובל בספרי התנ"ך האחרים להתמודדות עם החורבן. אני רוצה בשיעור להציג ארבע גישות להתמודד עם בעיה של חורבן, כאשר ארבע גישות לא באמת ממצות את כל הגוונים שאפשר להציג בספר תהילים, אבל יש בהם בכדי להציג איזושהי תמונה כוללת, מאחר שמקיפות, כך נדמה לי, את הקצוות הקיצוניים ביותר, וגם נותנים איזשהם תחומי ביניים. אבל לפני שאתחיל ואנסה להסביר למה הנושא הזה הוא כל כך מרכזי בספר תהילים, למה יש לגביו כל כך הרבה גישות, אני רוצה ברשותכם לקרוא מקור בתחילת העמוד ממדרש שיר השירים רבה, שייתן כן גיבוי לאחת הטענות שכבר טענתי. אם לא התקוממתם זה אולי כי החלטתם עדיין לתת לי קרדיט, לראות אם אני אבסס את זה מתישהו. במדרש שיר השירים רבה על צברך כמגדל דוד או כמגדל השן, לא זוכר מה כתוב שם, כמגדל השן, צברך כמגדל השן בנוי לתלפיות, חז"ל דורשים מהו לתלפיות, ספר שאמרו לו פיות הרבה. הדרשה כנראה עובדת בטכניקה של החלוקה של המילה לשתיים על פי מה שמכונה בחז"ל נוטריקון, שהוא די דומה למה שאנחנו קוראים ראשי תיבות, אבל הוא לא בדיוק אותו דבר. טל זה קיצור של טילה. בעברית הארץ ישראלי רגילים לקרוא לספר תהילים טילה, סף למדיות, ואולי זה יושב על הדרשה המפורסמת של תהילים נגד טילים, שכבר קוראים לזה טילה. עכשיו, טל, פיות, אומרים חז"ל, תהילים, פיות, פיות לשון רבים, כלומר הרבה פיות אמרו את ספר תהילים. ספר שאמרו לו פיות הרבה, עשרה בני אדם אמרו ספר תהילים. אדם הראשון, ואברהם, משה, ודוד, ושלמה, על אילין חמישה לא התפלגון. כלומר, מוסכם על כל הדוברים במדרש הזה, שאלה הם חמשת האומרים הראשונים של ספר תהילים. אילין חמישה אחרני תאמנים הון, מי הם אותם חמישה אחרונים? רב ורבי יוחנן. מחלוקת בדבר בין רב לבין רבי יוחנן. רב אמר, אסף והימן וידותון, ושלושה בני קורח ועזרה, כלומר הוא קורא אסף והימן וידותון, ושלושה בני קורח הוא קורא אותם כאחד, ועזרה. סך הכל עוד חמישה. רבי יוחנן אמר, אסף והימן וידותון אחד, ושלושה בני קורח, שאותם הוא קורא כשלושה, ועזרה. עכשיו, אם תשימו לב, תוכלו לראות שיש כאן תפיסה של מה שאנחנו מכנים מספר טיפולוגי. כלומר, הם לא מעוניינים באמת בשאלה כמה אנשים שותפים ביצירתו של ספר תהילים, הם רוצים שזה יצא 10. והשאלה היא רק איך סופרים את זה. האם סופרים את אלה כ3 ואת זה כ1, או להפך. המחלוקת בעצם איננה על זהות הכותבים בכלל לפי המדרש הזה, והנה דבר מאוד מעניין. לכו לאלמה, כלומר רב ורבי יוחנן, מי הוא אחרון הכותבים של ספר תהילים? עזרא הסופר. כלומר, ספר תהילים מתחיל לפי המדרש הזה באדם הראשון, שהוא תחילת התורה, ונגמר בעזרא הסופר שהוא פחות או יותר סוף הכתובים. למה אני אומר פחות או יותר? מאחר שאפשר להתווכח אולי על מקצת ספרי המקרא, האם הם עוד מאוחרים מעט לימיו של עזרא, אבל בסך הכל הוא נחשב במסורת כמי שבימיו או בהשראתו נחתם המקרא סביב מפעל של אותו גוף עלום שאנחנו נוהגים לכנות כנסת הגדולה, אבל אין לנו עליהם בעצם שום מידע של ממש. או במילים אחרות, כל עוד שרוח השם פעמה בליבם של אנשים, כל עוד שהנבואה הלכה בארץ, אומר לנו המדרש, גם ספר תהילים המשיך להיכתב. צריך לומר, המדרש הזה איננו בגדר הדעה הרווחת בחזל. הוא די חריג, שהרי חזל רגילים בסתמה לזהות את כל הספר עם דוד. ובגמרה המפורסמת בבבא בתרא, הם שמים את דוד עדיין כאחרון הכותבים. ואף על פי כן, זו לא דעה שאין לה ממשיכים. כך למשל, רשב"ם, בפירושו לתהילים, פירוש שאני מאמין שאיש מכם לא קרא מעולם, מאחר שבחסדי השם הגדולים לפני פחות מ5 שנים, הוא התגלה אחרי שהוא היה עבוד במשך כ-600 שנה. ידעו, היה כתב היד, רק לא ידעו מי פירש אותו. וחוקר בשם מונשיין זכה להיות זה שישיב את האבדה לבעליה, ובפירוש רשב"ם הוא נוקט בדרך הזו למחביר, כלומר הוא מפרש כל מזמור על רקע המאורעות שמשתקפים בו. כך נהג גם פרשן שהיה חביב מאוד על אבן עזרא, ושמו רבי משה הכהני בן ג'יקטילה, היה חביב מאוד על אבן עזרא, ובמקביל מאוד לא חביב על רמב"ן, שכינה אותו הכהן המחזב ועוד כל מיני כינויי גנאי שכאלה. אבל גם אבן עזרא היה לא פשוט בעיני רמב"ן, שלא הייתה לו איתו תוכחה גלויה ואהבה מסותרה. זו אפילו הדרך שנוקט בה מלבין בפירושו לתהילים. אמנם במהדורה השנייה הוא מסביר שהוא נקט בדרך הזאת רק להוציא מליבם של הפוקרים, כי אין בזה שום בעיה עקרונית, אבל הוא כמובן מאמין שדוד כתב את כל הספר. אבל במהדורה הראשונה הוא לא כותב את זה, הוא פשוט מפרש כל מזמור לפי זמנו. ואני תוהה כנגד מי הוא יצא בהתנצלות הזאת, כנגד הפוקרים או כנגד שלמי מוני ישראל שהוטרדו מדבריו שלו. אבל על כל פנים יש לגישה הזאת כמה וכמה ממשיכים בין פרשני המקרא הגדולים. זאת גישה שאני ממליץ לכם לאחוז בה, שאלו במקום שנצטרך לומר שמזמור כמו על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, נכתב לפני שבית המקדש נבנה, והוא כבר רואה את החורבן של בית המקדש ואת היציאה לגלות ואת הקינות, אבל משהו לא מסוגל לראות למרבה ההפתעה ואת הגאולה. כי המזמור הזה נגמר בטעם מר מאוד, הוא בכלל לא מדבר על זה שנשוב אי פעם לארץ, הוא רק נגמר בהלוואי שגם אויבינו יסבלו כמונו, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוכז ומפצת עול עלייך אל הסלה. והאופק האופטימי ביותר שהמזמור הקשה הזה יכול לראות. אבל אם מפרשים את זה על פי זאת הדרך, הרי שהמזמור הזה נכתב על ידי לוי מלוויי בית המקדש, שגלה מן הארץ והוא עצמו על ערבים בבבל תלה את כינורו יחד עם חבריו, כי לא היה מסוגל להמשיך לשיר. אגב, המזמור הזה הוא סוג של תרתי דסתרי, כי הוא שר על אדמת נחר את אחד משירי השם, שבו הוא טוען שהוא לא יכול לשיר את שיר השם על אדמת נחר. אבל זה טבעם של משוררים, אני חושש. אז אם כך, אני מציע לראות במזמורים שמתארים את החורבן כאלה שנכתבים על ידי אנשים שבאמת חוו את החורבן. עכשיו, זה לא קריטי, כי אפשר לומר שדוד המלך ברוח קודשו ראה את זה וחווה את זה כמוהם. ובכל זאת, אני חושב שהדרך הזאת עדיפה, מאחר שההבדלים באופן שבו אתה מטפל בחורבן מתפרשים טוב יותר כדברים שנעשים מפרספקטיבות קצת שונות ומהפרשי זמן כאלה או אחרים מן החורבן. מי שחי בחורבן, מי שרואה את החורבן מכמה דורות, הדברים מאוד שונים. עוד נקודת הקדמה האחרונה לפני שנתחיל. אני רוצה לטעון שהנושא שבו אנחנו עוסקים הוא כנראה הנושא, הוא המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, אולי מאז הכניסה לארץ. אין כנראה מאורע יותר חשוב בהיסטוריה שלנו מאשר החורבן, למעט הכניסה לארץ שהקדימה את החורבן. עד היום אפשר לומר שאנחנו עם שעוצב מבחינה תורנית ומבחינה ערכית יותר בתנאי גולה ובאידיאולוגיה של גולה מאשר בישיבה בארץ. כמה מסורות יש לנו באמת, אם נדבר לרגע על העולם ההלכתי, בדבר התנהלות מדינה של תורה. מלבד הרמב״ם כמעט לא ניתן לדבר על פוסק בשיעור קומה שבכלל כתב על הנושא הזה, וברוב הדברים פשוט אין לנו שום ידע. אנחנו, תורה שבעל פה שלנו רובה היא תורה שבעל פה של גלות, היא שמרה רק את מה שנזקקנו לו. אבל לא רק ברמה הפרקטית, גם ברמה המהותית, חורבן הממלכה וחורבן המקדש מהווים ריסוק מוחלט של המהלך הגדול של התורה. מהלך שמתחיל בזה שהשם לוקח אותנו לא לעם, מביא אותנו אל הארץ ומכונן את מקדשו בתוכנו. והנה החורבן בא ומנתץ את הכל, ומן השברים האלה של חורבן הבית הראשון, למעשה עם ישראל עד היום לא התאושש. כפי העולה מן התנ"ך, חלק ניכר מאוד מאלה שגלו בבית הראשון לא שבו עד היום. גלות הבית השני היא כמעט אגדה מבחינה היסטורית, אתם בוודאי יודעים, איש לא הגלה אותם. אבל היישוב בארץ לא היה גדול ולא היה מפותח, גם בימות הבית השני ובוודאי אחרי חורבנו ואחרי מרד בר כוכבא. אז בואו נראה איך ספר תהילים מטפל בבעיה הזאת. גישה ראשונה שנתחיל היא גישה בנאלית, אפשר לומר. כלומר, היא הגישה מוכרת לנו מהרבה מאוד ספרי מקרא, אם כי כדרכם של משוררים, הייתי אומר, היא יותר קיצונית בביטוי שלה ממה שאנחנו רגילים, אולי היא אפילו קצת תצרום מאחר שהיא נלהבת מדי בדרכה שלה, והגישה הזאת מצדיקה את השם, ואומרת שהחורבן לא בא אלא בחטאיהם של ישראל, הרעים, המרושעים וכפויי הטובה, ולפלא שלא בא החורבן דורות רבים קודם לכן, כי היינו רואים לזה הרבה קודם. עכשיו, הגישה הזאת מוכרת לנו, רק אני כבר התנסחתי בצורה קצת קיצונית יותר, אתם תראו שלא עשיתי עוול למזמור. אנחנו נתחיל ממזמור קופי דווקא, למרות שאני רוצה לדבר על מזמור קופיו, כי להבין את מזמור קופיו בלי לרפרף על מזמור קופי אי אפשר. עכשיו, למי שהיו בפעמים הקודמות, אתם רגילים שאנחנו מתקדמים מילה מילה, היות שאנחנו מתכוונים לעבור בשיעור הזה 4-5 מזמורים, זה ייראה אחרת לגמרי. הרבה פעמים אני אקרא קטעים בלי להסביר בכלל, כשהמטרה היא רק שתתרשמו מן האווירה שלהם, כי בשביל זה לא חייבים להבין כל מילה. מזמור קופי, כמו גם מזמור קופיו שאחריו, הם מזמורים שמתארים את ההיסטוריה של עם ישראל, אבל אי אפשר להגדיר אותם באמת כמזמורים היסטוריים, מאחר שהמטרה האמיתית שלהם היא דידקטית. הם מבקשים להוציא מן ההיסטוריה אמירה, ולכן אולי נכון יותר לתאר אותם כמזמורים היסטוריוסופיים. אתם מיד תראו איך הדברים האלה עובדים, שלא היסטוריה יבשה, אין לה מקום בספר תהילים. הודו לאדוני קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, בכל נפלאותיו. התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני. דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו. מי שהדברים קצת צורמים לו, זה בגלל שהוא רגיל לנוסח של דברי הימים, למזמור הזה. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. נעצור לרגע פה. הוא פותח ותובע שאנחנו נהלל את השם על נפלאותיו הרבים, ואנחנו נתבעים לזכור את נפלאותיו אשר עשה. למה אנחנו נתבעים לזכור את נפלאותיו אשר עשה? כי השם עצמו זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, למור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, וזאת הוא אמר ביותם מתי מספר כמעט וגרים בה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן ברית לאבות אי אז בראשית ההיסטוריה, והוא זכר את בריתו ועשה לנו נפלאות, ולכן מה אנחנו מצווים כמידה כנגד מידה? לזכור את נפלאותיו. ויתלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים אל תגרו ומשיכה, ובמדיה אל תראו. ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. כלומר, כשיש רעב, השם כבר מקדים ושולח את יוסף כדי לפתור את בעיית הרעב. אינו וכבל רגלו, ברזל בא נפשו, עד עת בו דברו, כלומר עד שהתוכנית האלוהית הגיעה לרגע המדויק שלה, אמרת אדני צרפתו, שלח מלך ויתיראו, מושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו, לאסור שריו בנפשו וזכניו יחכם. כלומר, אלוקים הציל אותנו מן הרעב באמצעות התכנון המוקדם של סיפור יוסף. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו. השם גם הצניח אותנו מאוד בארצות אויבינו. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, אבל אל תדאגו, זאת רק צרה זמנית. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. מיד הוא שולח את אהרון ומשה על מנת להושיע אותם. שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך ולא מרו את דברו, הפך את מימיהם לדם והיה מת דגתם, שרץ ארצם ספרדאים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא הרוב, כינים בכל גבולם, נתן גמיש מהם ברד, אש להבות בארצם, ויח גפנם ותאנתם, וישבר את גבולם, אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר, ויוכל כל עזב בארצם, ויוכל פרי אדמתם, ויח כל בכור בארצם ראשית לכל עונם. תיאור של 7 מתוך 10 המכות, משום מה בספר תהילים מחבבים יותר את 7 מה-10 במספרי המכות, וגם בהקשרים אחרים מביאים 7. ואחר כך יציאת מצרים, ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל, שמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליו. וגם אחרי יציאת מצרים במדבר לא נגמר חסדו עמנו, פרס ענן למסך ויש להעיר לילה, שאל ויבא סלב ולחם שמיים יסביהם, פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר. כי עד כאן ההיסטוריה. עכשיו אנחנו שואלים במה זכינו לכל המיסים הנפלאים האלה בהיסטוריה. הוא חוזר לפתיחה שלו, כי זכר דבר קודשו את אברהם עבדו, זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור אשר קראת את אברהם, ולכן עשה את כל זה כי הוא אכן זכר. ויוצא עמו וססון ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים ועמה לאומים יירשו. הנה הכניסה לארץ, אבל היא בתנאי, אם עד עכשיו הכל פנה לעבר, עכשיו פונים לעתיד, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו, הללויה. כלומר, והוא נותן להם את הארץ בתנאי שהם יקפידו על שמירת התורה והמצוות. אם היינו צריכים לתאר את התפיסה ההיסטורית של המזמור, היינו אומרים שהוא מציג את ההיסטוריה כרצף חסדיו הבלתי נגמרים של השם עם עמו, כאשר עם ישראל נטבעים בתמורה לאיזושהי מידה כנגד מידה, כמעט הייתי אומר מינימלית אפילו, לזכור ולהלל את השם על הטוב שהשם גומל איתנו. למה התחלתי מהמזמור הזה בהקשרים של חורבן? בגלל שבעל מזמור קופב רואה את מזמור קופי ומתנגד למה שמתואר שם התנגדות נחרצת. או על כל פנים, בוחר לתאר את ההיסטוריה בדיוק באופן הפוך, עם הרבה קשרים ביניהם. אנחנו לא נציג את כל הקשרים, אבל את מקצתם. הודו, הללויה, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. אתם נתקלים בפתיחה ואתם אומרים, זה מאוד מזכיר את המזמור הקודם, ברור שהוא מדבר עם המזמור הקודם. מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, זוכרני אדוני ברצון עמך, פוקדני בישועתך, לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. הפתיחה היא שוב פתיחה של הלל, אבל הפעם מופיע משהו מטריד יותר. מה מטריד אותנו כבר בפתיחה הזאת שגורם לנו להרגיש פחות שמחה? כשהוא אומר, זוכרני השם ברצון עמך, פירושו, אל תחשבו על המילה רצון בעברית המודרנית. מה זה זוכרני השם ברצון עמך? פוקדני, כמו זוכרני, בישועתך. כלומר, אבל זה לא סתם בקשה. אומר, העם נמצא כרגע במצב נורא, בחורבן. וכך גם אני. פוקדני, סליחה. זוכרני אדוני ברצון עמך. כלומר, כאשר תשוב לרצות את עמך, זכור גם אותי. פוקדני בישועתך, כאשר תשוב להושיע, פקוד גם אותי. לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתעלל עם נחלתך. אני אשמח מאוד כדי שאני אוכל להלל יחד איתם על זה שהושעת אותנו. מה קרה? חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו. אתם רואים, זו פתיחה של אבותינו, אחרים קצת מאבותינו של המזמור הקודם. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו רוב חסדיך וימרו על ים בים סוף. אבותינו היו כפויי טובה כשהוצאת אותם ממצרים, וכבר בים סוף הם ממרים, אבל אתה גומל חסדים שאין כמו. ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו, ויגער בים סוף ויחרב, וילחם בתהומות כמדבר, ויושיעם מיד שונא, ויגלם מיד אויב, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו. אתם אומרים, מצוין, עכשיו עם ישראל נוהג כשורה. ורק פאוזה רגעית שמעריכה את הרגע הטוב הזה, כי המזמור עצמו מיד מפרק אותו. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. כלומר, היה איזה רגע אחד טוב, הוא אומר, אני לא מכחיש, אבל זה לא מחזיק יותר מרגע. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתבותיו במדבר, וינסו אל בי שמעון, ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם. ויקנו למשה במחנה, לארון קדוש אדוני, תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על הדת אבירם, ותבער אש בעדתם להוות אל העת רשעים. יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים נפלאות, בארץ חם נוראות אל ים סוף. אתם זוכרים מה הייתה תביעה של המזמור הקודם? זכרו לעולם בריתו, כי השם זכר. לעומת זאת, לאורך המזמור הזה הוא יחזור ויאמר כל הזמן, לא זכרו, שכחו. כן, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו רוב חסדיך, ככה הוא פותח. כלומר, התביעה הזאת היא לא התגשמה אף פעם. וגם מיירו, שכחו מעשיו. ועכשיו, שכחו אל מושיעם, מושא גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף. ויאמר להשמידם. כלומר, השם חשב להשמיד אותנו לא בחורבן הבית הראשון, הרבה קודם, כבר במדבר. לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. והם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול אדוני. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. זה פסוק מדהים באמת. יש לו אח ורע בספר יחזקאל. והוא טוען שהחורבן והגלות לא נגזרו כפי שאנחנו עשויים לחשוב בגלל מנשה, בגלל צדקיהו, אינני יודע מי, לפי איזה ספר מן התנ"ך שאתם מתכוונים. מתי הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל? שימו לב, הוא ממש אומר כאן, להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות, כבר במדבר. למה דווקא אז? יש פה מידה כנגד מידה. נעשו בארץ חמדה? אתם לא רוצים להיכנס לארץ? אין שום בעיה. תקבלו כדרכם אגב של מעשיות כמעט הייתי אומר, האדם מגלה שהכללה הכי גדולה שהוא יכול לקבל זה שיגשימו לו את המשאלות. והנה הוא אומר, אתם לא רוצים להיכנס לארץ? אין שום בעיה, לא תיכנסו. ובעצם עוד לפני שנכנסנו לארץ על פי המזמור הזה, כבר היה הקשר שלנו איתה מעורער וקטוע. כבר אז יכול היה הקדוש ברוך הוא לזרות אותנו בארצות, אבל הוא דחה את זה ברוב חסדיו. ואם תביטו בבקשה מתחת לטבלה, בשלהי עמוד אחד, תוכלו לראות חז"ל דורשים, ותישא כל העדה ויתנו את כולם. אומר המדרש, אותו כל שבחיתם גרם לכם ללקוט כשונאים, שנטלתם ירושה לדורות, שבחו העדה בליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם? אני אקבע לכם לילה זה בחייה לדורות. ומן אותה שעה נגזרה גזרה על בית המקדש להיחרב, ושיגלו בני ישראל לבין האומות, שנאמר, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. נשיאת יד כנגד נשיאת כל. כלומר, גם חז"ל מפרשים את הפסוק הזה באותה אופן ממש, חורבן המקדש כבר נגזר במדבר.
והם ממשיכים, ויצמדו לבעל פאור, ויוכלו זבחי מתים, ויחיסו מעל אליהם, ותפרוץ במגפה, וימות פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. והציפו על מי מריבה, וירא למשה בעבורם, אותו משה שהציל אותם רק קצת קודם, עכשיו סובל בגללם, כימרו את רוחו ויבטא בשפתיו. וזה לא נגמר במדבר, גם בארץ הם ממשיכים לחטוא. לא השמידו את העמים אשר אמר אדוני להם, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים, וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם אשר זיבחו לעצבי חנן, ותחנף הארץ בדמים, ויתמאו במעשיהם ויבנו במעלליהם, ויחרף אדוני בעמו ויתעב את נחלתו. כלומר, בשלב מסוים השם מגיע למצב שהוא איננו מסוגל לשאת אותם. ואז הוא מפיל אותם ביד אויבים, כאשר הגלות היא אב כל ההפלות ביד האויבים. ויתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאים, וילחצו מויביהם ויקנו תחת ידם, זה פחות או יותר תקופת השופטים, אבל זה גם מתאים לתקופת המלוכה, במידה מסוימת. פעמים רבות יצילם, הוא אומר לי כבר כוח לספר לכם, כל פעם ופעם שהוא מושיע אותם, פעם זה מקושן רישתיים ופעם זה ממדיין ועמלק ופלישתים, הוא אומר מה טעם, פעמים רבות יצילם, ואתם כבר הבנתם את הפרינציפ, אומר בעל המזמור, והמה ימרו בעצתם וימוקו באבונם. כלומר, בסופו של דבר, הם נשלחים להיות מופקרים ביד אבונם, ביד חטאיהם, ולא להינצל. ויר בצר להם ושמוע את רינתם. אבל אלוקים איננו מסוגל לשאת את הסבל שלנו, מתברר אפילו אחרי שהוא החליט שהוא כבר לא ישיע אותנו. ויר בצר להם ושומעו את רינתם. רינה, אל תטעו לחשוב, אתם אולי רגילים מן העברית המודרנית, שרינה זה תמיד שירה ובמשמע עליזות וכן הלאה. רק אזכיר לכם את אותו שיר שמחבבים לשיר בצעודה שלישית, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שההמשך שלו ייתן אולי פרספקטיבה קצת אחרת לפסוק הזה, על נפש או על עלייך העטופים ברעב בראש כל חוצות. כן, זה הרינה שמדובר שם. וגם פה רינה, הכוונה היא תחינה, תפילה. ויזכור להם בריתו, אלה שלאורך כל המזמור צועקים עליהם לא זכרו, שכחו, 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 אבל הם הרבה מזלם, השם זכר לעולם חסדו, והוא גם עכשיו זוכר. ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. כלומר, זה כנראה מצייר את התקופה הזו בגלות בבל, שבה המצב נהיה קצת פחות חמור, ומוציאים את יהויכין מבית הכלא, והגלות הופכת להיות אולי נעימה קצת יותר. ואז מסיים המשורר ואומר, הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. הוא אומר, תהיה מוכן לחזור עוד פעם על התהליך ולהושיע אותנו, הפעם אנחנו מתחייבים כן להלל, כן להודות לך. והנה אפילו המזמור נגמר באופן נפלא, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל עם אמן הללויה. כלומר, פה העם מצטרפים ואומרים, אכן כך הוא, אמת נכון הדבר. עכשיו, אם נביט במהירות על הטבלה, תוכלו לראות איך מזמורים קופי וקופיו הם צמד שמביט על ההיסטוריה ביחד. קופי מתארת חסדי השם עם ישראל, וקופיו מתארת כפיות הטובה של, של ישראל כלפי השם. קופי מתחיל בגלות, סירה מתחיל בארץ, בתקופת האבות, יורד לגלות במצרים ומסתיים בארץ. כלומר, האופק שלו הוא כיצד ישראל זוכים בארצם לשבת בה. לעומת זאת, קופיו מתחיל בגלות במצרים, עובר לארץ ומסתיים בגלות. כי הוא בא לספר כיצד ישראל כבר, כלומר, כמו שהמזמור הראשון אומר, כיצד כבר כשאברהם היה בארץ, זכינו בארץ, בא המזמור השני ואומר, כיצד כשאבותינו היו בגלות הראשונה, כבר זכינו בגלות של אחרי החורבן. הם שניהם פותחים בקריאה להלל את השם, אבל המזמור הראשון אופטימי והשני פסימי, כי השני יודע שלא הקשבנו לקריאה הזאת. שניהם עוסקים בעניין של זיכרון ושכחה, אבל בעוד מזמור קופי מאמין שאנחנו נזכור כמו שהשם זכר, מזמור קופי כבר יודע שזה לא נכון. לא זכרנו, והדרך היחידה היא אם נשוב ונזכור, כי השם את חסדיו לא שוכח, רק בני האדם. כן. כמובן, ירושת הארץ בשני המקרים תלויה בשמירת המצוות, ומזמור קופי מציג את שמירת המצוות כתנאי לקבלת הארץ, מזמור קופיו מודיע אכן לא עשינו את זה, ואז במקום לתת ויתן להם ארצות גויים, אומר לנו מזמור כופב, ויתנם ביד גויים. כלומר, לא רק שאנחנו לא מקבלים את ארצות הגויים, אלא אנחנו נזרים בארצות וניתנים ביד גויים. כלומר, שני המזמורים האלה, כל אחד מציג חצי היסטוריה. ואם רוצים להגדית על ההיסטוריה בצורה יותר שלמה, צריך לחבר אותם ככה. אחד מהם הוא רצף חסדים של השם, אחד מהם הוא רצף קביעות טובה שלנו, ואלה פשוט שתי זוויות שונות שאפשר להביט על אותה היסטוריה, על אותה תנך. עכשיו, אם ניקח את מזמור כופב, הרי המסר שלו מאוד ברור. השם גומל חסדים שאין משלו. ערך הפיים במידה אלוהית ממש, אבל העם הזה קשה. פעם ופעמיים ושלוש וארבע, הוא אפילו לא טורח לחזור על כל התנך, בשלב מסוים אומר, וכן הלאה, ראינו לקראת סוף המזמור, פעמים רבות יצילה, והם יאמרו בעצתם ויעמוקו בעוונם. הוא אומר, מה הטעם לספר לכם הכל? כולכם יודעים שעם כפוי טובה ומול חסדיו של השם, הם רק משיבים לו רעה. ומתחילתם ראויים היו לגלות, ובסוף הגלות גם קרתה, כי כל כמה שהשם ערך הפיים, בסופו של דבר, את הגלות הוא מביא. הגלות היא לא בעיה דתית, על פי המזמור הזה. מאחר שידו של השם עשתה את זה כחלק ממערכת הגמול הרגילה של התנך. גמול שאומנם נפרס על פני דורות ועל פני לאום, אבל בסופו של דבר הוא אומר, הצדיק יחיה בצדקתו והרשע ימות בעוונו. אז אני, שוב, אני אומר, אני חושב שהמזמור זה יותר קיצוני מהרגיל, מאחר שהוא פשוט כתב קטגוריה שאין משלו על עם ישראל. אבל הגישה הזאת מוכרת לנו. מפה אני מבקש להתקדם לגישות קצת פחות מוכרות. רגע, לפני כן שאלות על המזמור הזה? אז בואו נתקדם למזמור פייטט. מזמור פייטט, כדי לגרות אתכם להתעניין בו, נקרא כיצד אבן עזרא פותח את פירוש של המזמור. זה בסוף עמוד אחד. והיה בספרד, אומר אבן עזרא, חכם גדול וחסיד. רבים סבורים שהוא מתכוון לרבי יהודה הלוי בתואר הזה, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע כשמישהו אחר קורא. בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. כלומר, אחד מחסידי ספרד, אולי רבי יהודה הלוי, היה מזמור בספר תהילים, מזמור פייטט, שהוא לא היה מסוגל לו לקרוא, ואם בבית הכנסת אחד היה מתחיל לקרוא את המזמור, היה משתיק אותו, לא יכול היה לשמוע. בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. עכשיו, אני משוכנע שאולי כל היושבים פה, בוודאי חלק מהם כבר קראו את כל ספר תהילים לפחות פעם בחייהם, ולא שמו לב שיש במזמור פייטט משהו בעייתי. זה חלק מהתכונה הזאת של ספר תהילים, שכל הפסוקים מתנגנים באותה מנגינה, פסוקי חורבן, פסוקי גאולה, את הכל אנחנו קוראים עם דמעות זולגות מהעיניים, ואין, כלומר, אדם יכול לשבת על יד מיטתו של החולה, ובלי להרגיש שום גמגום בלב, לבחור כמה מזמורי הללויה ולהרביץ אותם ברצף. באיזה הקשר אחר הייתי במקום שבו הם רצו להביע את כאבם על הצונמי בזמנו שהיה, ובחרו לומר אחרי התפילה מזמורי תהילים על אותם אנשים רבים שנספו או שעדיין בסכנה, ובחרו כמה מזמורים שבהם ישראל דורך על במותיהם של האויבים והגויים. יש גם מזמורים אוניברסליים בתהילים שבהם השם מוצג כמלך כל העולם כולו. אנחנו לא רגילים להקשיב למזמורים שאנחנו קוראים, אנחנו לא כל כך מבינים על מה הם מדברים, והמזמור הזה נראה לרוב האנשים מזמור מאוד חיובי. אבל בואו תשמחו פה על אבן עזרא, שיש במזמור הזה כמה דברים מטרידים. ושוב, אנחנו רצים עליו, אני מתנצל, אני לא אסביר את רוב מילותיו של המזמור. משכיל לאיתן האזרחי, חסדי אדוני עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתו בפי, כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אחים זרעך, ובניתי לדור ודור כסאך סלע. עד כאן הפתיחה למזמור. פתיחה זאת עוסקת בשני נושאים, במבט ראשון לא כל כך קשורים אחד לשני, למרות שיש ביניהם קשרים מילוליים. פסוקים א' ב' במה עוסקים, או בוא נאמר ב' ג' במה עוסקים, בחסדו של השם עם העולם בעת בריאתו. נאמנותו של השם לבריאה. פסוקים ד' ה' במה עוסקים, בבריתו של השם עם בית דוד.
ושניהם עוסקים בנצחיות, כן? חסדי אדוני עולם עשירה, עד עולם אחים זרעך. כן, שמיים טוב, לא נתעכב על הפרטים יותר מדי, אבל מי שרוצה ככה לקבל איזו תמונה כללית של המזמור, בעמוד 2 למעלה יוכל לראות. בפתיחה שני נושאים, בית ג' מול ד' ה', בריתו של השם עם העולם ובריתו של השם עם בית דוד. אם הפתיחה עוסקת בשני נושאים, יש לנו סיבה טובה להאמין שגם המזמור עצמו יעסוק בשני הנושאים האלה. ויודו שמיים פלאך אדוני, יפה אמונתך בקהל קדושים, כי מבשחה, כי ארוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. על איזה נושא אנחנו מתחילים ללמוד עכשיו?
חסד.
מה? לא שמעתי, סליחה?
חסד
בתנ"ך לא כל כך, לא זהה למילה חסד אצלנו, לפעמים כן, אבל יש לו משמעות קרובה גם לצדק, לדין, לאמת, לכן הם באים הרבה ביחד. אבל החסד במה, על כל פנים, או מהו הנושא הכללי? וידעו שמיים נפלאותיו של השם, ואנחנו נראה מיד שזה נפלאותיו של השם בבריאה. וידעו שמיים פלאך אדוני, אף אמונתך בקהל קדושים. קהל קדושים הם מלאכים. כי מי בשחה, כי ארוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. אין בשמיים כולם מישהו חזק כמו השם. אל נערץ בסוד קדושים רבה, כן, השם נערץ בחבורה של קדושים, כלומר מלאכים בהקשר הזה, ונורא על כל סביבותיו. אדוני אלוהי צבאות, מחמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך, אתה מושל בגוט הים. בסוג גליו אתה תשבחם. כאשר הים יתקומם ויבקש לפרוץ ממסגרתו, אתה השם תמית את הגלים האלה ותפיל אותם חלל. אתה דיקית כחלל רהב. חז"ל אומרים לנו שרהב הוא שר של ים, ושהים ביקש לשלוט על היקום כולו, והשם הורג את שרו של הים. בזרוע עוזך פיזרת אויביך, כלומר רהב, ואולי יש לו עוד איזושהי חבורה, קמים כנגד השם, והשם מפיל אותם. לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדתם, צפון וימין אתה ורתם, תבור וחרמון ושמך ירננו, לך זרוע עם דבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך, צדק ומשפט מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. השם החזק ביותר בבריאה כולה, היה מי שניסה לקום נגדו, שלא תחשבו שאנחנו אומרים שהוא הכי חזק לסתם. יש לנו קבלות, היה את רב, היה, והשם הפיל ומוטט, והוא המושל הבלעדי בעולם כולו. אין כמוהו בבריאה. והנה אנחנו עוברים אל החלק שלנו.
יש מטרה כאילו פולמיקל כאן שכנגד עבודה צרה, כי לפי התפיסה שלנו בתנך, היה כאילו אלילים... זה מיתוס, זה כאילו מיתולוגיקל דברים מגישה יוונית או אלילית שהשם ניצח על הכוחות
השחורות ודברים כאלה. אני אדחה את התשובה למזמור עין ד' אם יהיה זמן שם, כי שם אתה הרבה יותר בוטה מכאן, בסדר? לא, אז אם לא, אני מוכן אחרי זה להשיב. אבל על כל פנים, אומר לך שבחזל יש תיאורים כאלה בגמרא. אז לא חייב. ככה כפלסטר. אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכו, בשמך יגילון כל היום וצדקתך ירום וכתפארת, וזה מועט וברצונך תרום קרננו, כי לאדוני מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. מגיננו פירושו מלכנו. זה אותו דבר כמו מגיננו ראה אלוהים ועבד פני משיחיך. מי שאומר לפחות לפני מנחה או מן הספרדים את המזמורים האלה, בדרך כלל אנשים לא מבינים את הפסוק, אבל מגיננו ראה אלוהים, כלומר אלוהים ראה את מגיננו, דהיינו עבד פני משיחיך. המשיח הוא המלך בתנך וכך גם המגין. כלומר מי היה המלכם של ישראל בראשית ההיסטוריה? השם בכבודו ובעצמו.
אז אתה יודע פתאום משהו על עם ישראל והבריאה?
נכון, מהבריאה הוא הופך לעם ישראל כדי לעבור עכשיו לנושא הבא. השם היה המלך של הבריאה וגם של עם ישראל, עד ש... אז דיברת בחזון לחסידיך, ותאמר, שיביתי עזר על גיבו, הרימותי וחור מעם. אם הייתי יוצא פה ושואל על מי מדובר, אני חושב שהרוב היו מנחשים. מה? אני הייתי חושב ששאול הוא הניחוש היותר סביר, מאחר שהרימותי בחור מהעם מעלה איזושהי אסוציאציה על משכמו ומעל הגבוה מכל העם או משהו בסגנון הזה, אבל אם זה רמז לשאול, זה הרמז היחיד במזמור לשאול. מה? כן, בחור וטוב. אם זה רמז לשאול, זה הרמז היחיד. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, אשר ידיתי קונים, הוא אף רואי תאמצנו. ברור לגמרי שלאיזה פסוקים אנחנו חוזרים עכשיו? לפסוקים ד' ה', הברית של השם עם בית דוד, נכון? לא ישי אויב בו ונבלה לא יעננו, וחטותי מפניו צרה ומסנה וגוף ואמונתי, כלומר נאמנותי. המילה אמונה במקרה, אני רק אעיר בחצי משפט, כי זה עניין חשוב, אמונה בדרך כלל, או בחלק ניכר מאוד של הפעמים, זה מה שאנחנו רגילים לקרוא נאמנות. וכשמדברים על אמונתי וחסדי, קורא שזה דבר נאמנותי. כשאומרים, הודיע אמונתו בפי, זה לא, אני לא אומר את האמונה של השם, אלא את הנאמנות של השם. ואולי כשהשם מאשים את משה ואהרון, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לילד בני ישראל, הוא לא מתכוון להגיד לא האמנתם בי, אלא לא הייתם נאמנים אליי. אולי בזה שאומר אמין הסלע זה נוציא לכם מים, למשל, ולא יוציא השם לכם מים, סתם כאופציה. עכשיו, ושמתי בים ידו בנערות ימינו ויקרם יביא את האלי וצור ישועתי, אף אני בכור אתנאו עליון למלכי הארץ, לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו. עכשיו פה אנחנו מתחילים להיכנס לקטע שמי שמכיר את ספר שמואל ב' פרק ז' מזהה שזה מין וריאציה שירית על חזון נתן. לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו. נאמנת, כלומר היא באמת תתקיים. ושמתי לעד זרעו וכיסאו כימי שמיים לנצח. מה הבא בן איש מיד ושואל? מה זאת אומרת תשים את כיסאו לנצח? יש דבר כזה לנצח? מה יקרה אם הוא יחטא? אומר שם לשואל, או, שאלה מצוינת. אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכו, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי ושבט פשעם ובנגעים אבונם, כלומר אני אעניש אותם בהחלט, אבל וחסדי לא אפיר מאמו ולא אשקר באמונתי. אם הם יחטאו הם יאנשו, אבל את ההבטחה שהבטחתי לבית דוד שכיסאו יהיה לעולם אני לא עומד להפיר. וחסדי לא אפיר מאמו ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשים לדוד החזב, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם, כיסאו יכון לעולם כמו הירח, ועד בשחק נאמן סלע. סלע הזה הוא כנראה צלצלו והרימו בקולכם, כך מסבירים הפרשנים, כלומר יש איזה מין גונג כזה אולי ברקע. תראו כמה השם חוזר ואומר, נשבעתי ולא אפר, נשבעתי ואקיים, וככה אתה כולך מתמלא בשמחה ובהתרגשות. אז כמה זכינו שהשם אוהב אותנו, שנתן כזאת הבטחה. אני לא חושב שיש בתנך רצף כל כך גדול של פסוקים שבהם מודיע שהוא לא שקרן, שהשם מודיע שהוא לא שקרן ולא ישקר. שוב, בואו רק נקרא את זה, ועכשיו לא נעצור איפה שעצרנו, אני אחזור קצת אחורנית. פסוק למד ד', וחסדי לא אפיר מימו ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשים לדוד החזב, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלע. ואתה זנחת ותימה, עשית ברת עם משיחך, נערת ברית עבדך, חיללת על הארץ נברו, פרסת כל דירותיו, שמת ממצריו מחיטה, שסו כל עברי דרך היחר, פלי שכינה וריות מותי מן צריו, הסמכת כל איביו, אף תשיבצו חרבו ולא הקים אותו במלחמה, השבעת מדהורו וכיסו לארץ מגרת, הקצרת ימי אלומה והתית על הבושה סלע. הוא אומר, אתה הבטחת ונשבעת וחזרת ואמרת שלא יהיה ולא תשקר ולא תרמה ולא תפר, ומה עשית? אני חושב שאתם יכולים להבין מה בעצם מתכוון פה אבן עזרא, אותו חכם ספרדי שאומר כי זה המשורר לדבר כנגד השם הנכבד קשות. וזה לא טעונה, הוא בכוונה בונה את ההתרגשות ואת השמחה ואת העוצמה לשבועה. יכול לומר את אותו דבר במשפט או בשניים, הוא לא צריך שבעה תיאורים שונים או יותר בשביל זה, כדי שאתה כולך תחייך ותהיה מאושר מהעוצמה של ההבטחה. ואז הוא יגיד לך, רגע רגע, אנחנו מדברים על בית דוד, אבל איפה בית דוד? נעלם. ומי עשה את כל זה? יש לו כתובת אחת ברורה, זה לא האויב. והשם. עכשיו אין ספק שהאויב פועל, אבל להיות שהשם כבר הוכיח שאין בעולם כולו כוח שיכול להתנגד אליו, גם לא כוחות על טבעיים, אין ספק ששום דבר שקורה בעולם לא קורה נגד רצונו, אלא ברצונו שלו. ולכן יש כתובת אחת להאשים אותה בדברים האלה. ואני אולי אעדן את המסר של המזמור ואומר שהמשורר אומר, השם נשבעת ולא דיברת אמת. טוב, בוא נתאר את זה ככה, אבל אני חושב שהוא יותר בוטה ממנו. הוא לא אומר אנחנו חטאנו, אבל הוא גם לא אומר אנחנו לא חטאנו. מה הוא אומר? החטא לא רלוונטי, אתה הבטחת שהחטא לא ישנה, בסדר, חטאנו, לא חטאנו, בוא נניח את הדין הזה בצד, כי הוא לא רלוונטי, הבטחת ולא קיימת, ועל זה אני בא לתבוע.
זה בעצם תקופה שקרה כל נורא הזה, בזמן דוד המלך.
זה לא קרה בזמן דוד המלך, זה בדיוק מה שאני אומר. זה קרה לכל המוקדם, כנראה, כמו קובל לומר שזה אולי מזמור שנכתב אחרי מותו של יאשיהו. אבל יכול להיות שזה גם נכתב מאוחר יותר. שבשביל זה פתחתי בהתחלה והראיתי את אותו מקור מחז"ל שמותח את זמן כתיבתו של ספר תהילים עד ימיו של עזרא הסופר. היית בהתחלה? אולי מחילה, כנראה נכתב, נכנס לקצת בלי
כך.
מה?
כן. למד ג' המדליה. פקדתי בשבת משעם ובאים עבונם וחסדי לה בסדר. הם יחבלו, תקבלו עד הסוף. אבל אחרי זה נמשך בהמשך. אני לא רואה פה שום סתירה בדברים.
בוא נבדיל בין שני דברים, כי הטענה שאתה אומר היא רצינית. אבל מה שאתה בעצם אומר, אני יכול לתרץ את הקושייה של המשורר. מה שאני שואל זה האם המשורר מתרץ את הקושייה כמוך. ואני חושב שפה התשובה היא ברורה, לא. כלומר, בעיני המשורר, הפירוש של ההבטחה זה שהמלוכה של בית דוד לא תיפסק. היא יכולה להצטמצם, היא יכולה להתכווץ, היא לא תיפסק.
מתלונן.
מה?
הוא מתלונן.
הוא באמת מכונה במחקר, הז'אנר הזה מכונה מזמורי תלונה. יש לא מעט כאלה בספר תהילים, כי אנחנו, מה לעשות, טובים ולהתלונן, וגם היו לנו סיבות לא רעות להתלונן לאורך ההיסטוריה. אבל בעצם מה שהמשורר אומר, אתה הבטחת, ואי אפשר להגיד שרציפות השלטון של בית דוד תימשך לנצח, כשבפועל בית דוד נפל, בואי ניקח מהפרספקטיבה שלנו שהיא עוד יותר גרועה משל המשורר, בית דוד נפל לו אי עד לפני 2500 שנה בערך, ולא שב. עכשיו אתם יכולים לומר שזה אוטוטו יקרה, אני בעזרת השם מוכן לחתום על האמירה הזאת, אבל בוא נאמר שיש מקום לפקפק עם נתן ודוד, כשהם קיבלו את ההבטחה החגיגית הזאת של השם, העלו על דעתם שיכול להיות שהכוונה היא 2500 שנה שיכללו באמצע עוד גאולה ועוד חורבן בלי שבית דוד ישוב. תראו, ירמיהו, אני לא התכוונתי ללכת לשם, אבל בכל זאת אני אומר, ירמיהו מתמודד עם אותה בעיה וההתמודדות שלו דומה לשלך. הוא מתאר בפרק למד ג' בדיוק טענה דוגמת מה שהמשורר פה אומר. בפסוק יוטט, למשל. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו למור. כה אמר אדוני, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, לבלתי היות יומם ולילה בעיתם, כלומר אם תופר בריתו של השם עם הבריאה, גם בריתי תופר את דוד עבדי מהיות לובן מולך על כיסאו ואת הלווים הכהנים משרתי. כמו שאני לא אפר את בריתי מבריאה, הוא משתמש באותו קונבנציה, באותה תבנית של המשורר. אבל המשורר בעצם אומר, כמו שהברית שלך יציבה עם העולם, היא הייתה אמורה להיות יציבה עם בית דוד ואתה הפרת. השם אומר פה לירמיהו, כמו שהברית שלי יציבה עם העולם, כך היא תהיה יציבה עם בית דוד. אשר ועם הכהנים. רק שזה לא בדיוק הנושא שלנו כרגע. אבל חורבן הממלכה והמקדש כולל את שניהם. אשר לא יספר צבא השמיים ולא ימד חול הים, כן הרבה את זרע דוד עבדי ואת הלוויים משרתי אותי. ועוד יותר מעניין הפסוק הבא, ויהי דבר אדוני לירמיהו למור, הלא ראית מה העם הזה דיברו למור, שתי המשפחות אשר בחר אדוני בהם, ועם עשם ואת עמי נעצו להיות עוד גוי לפניהם. אומר, זה לא דיונים תיאורטיים, הנביא פה מגיב לשיחות שבת, לאלוני פרשת שבוע, אני לא יודע מה. אומר, אתה רואה, העם מסתובבים ואומרים, תראו איזה כבוד זה להיות נבחר של השם, כל מי שהשם בוחר אותו משלם על זה מחיר כבד מאוד. כה אמר אדוני,
אם לא עבריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. פה אני חייב להעיר הערה קטנה, כי יש מדרש שחזק יותר מן הפשט, הוא גם מדרש נפלא, והמדרש הזה בטח כולכם מכירים אותו. אם לא בריתי יומם ולילה, אנחנו נגיד מדרש חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ומכאן הדרשה שצריך ללמוד תורה יומם ולילה, כי רגע אחד בלי תורה והעולם ישוב לתוהו ובוהו. עכשיו, בלי להתווכח עם האמיתות של האמירה, זה לא הפשט של הפסוק. זה לא אם לא בריתי יומם ולילה אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אלא אם לא בריתי יומם ולילה, דהיינו חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כמו שראינו קודם, בריתי היום ובריתי הלילה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז גם זרע יעקב ודוד עבדי הם אז, מכחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי ישיב את שבותם וריחמתי. כלומר, כמו שלא אפר את בריתי, מעולם לא אפר את בריתי עם בית דוד. אבל ירמיהו כאן במפורש כבר מודע לחורבן. לא רק כי הוא נביא החורבן, אלא כי השם אומר לו, כי ישיב את שבותם וריחמתים. הוא אומר, זה אומנם מתרסק, אבל זה עוד עתיד לשוב. המשורר שלנו, על כל פנים, עומד המום, אומר, אלוקים מבטיח, המציאות מראה שזה לא יתגשם, אנחנו לא יכולים לתלות את זה בהיעדר כוחו של השם, ולכן על כוחנו אנחנו נאלצים לתלות את זה בהיעדר אמינותו של השם. בעולם כמו העולם התנכי, אין לך אופציה להפך כופר, מהסיבה הפשוטה שאתה מאמין בהשם. אין, כלומר, הכפירה עוד לא הרים הראש, ולהגיד לא משחקים שברו את הכלים זה מגוחך. הכתובת היחידה שיכולה להציל אותך מן המצב הנורא הזה, היא אותה כתובת שהפילה אותך לשם, השם. ולכן, בדרך כלל, במזמורי התלונה, לא משנה כמה הם כועסים כלפי השם, הם תמיד פונים אליו בתחינה. ואז הוא ממשיך ואומר, בפסוק ממחת, עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך, זכור אני מחיילת על משב ברת כל בני אדם, זה פסוקים קצת קשים, מגבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע, איך שדיך הראשונים אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, איפה ההבטחה הזאת שלך? זכור אדוני חרפת עבדיך סתי וחיקי כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה סיום מאוד מעניין למזמור, אולי הוא חלק מפסוקי החתימה של חמשת הספרים של תהילים, אבל הוא גם קשור למזמור גופו. כי הוא אומר, אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך, חרפו אויביך השם, כלומר, האויבים שלך מחרפים אותך, מה הוא מיד בא ואומר? ברוך השם לעולם, אמן ואמן. כנגד, החירוף בא מיד הברכה. עכשיו, אסף ותחינה. נשבעת, לא קיימת, בוא תקיים, אין לו משהו אחר. אז אם כך, הגישה השנייה היא באה ואומרת, אולי חטאנו, אנחנו לא באים להתווכח עם ספר מלכים, למשל, עם ספר ירמיהו, בסדר, חטאנו, אבל אנחנו טוענים שהחטא לא רלוונטי לחורבן, והחורבן לא מוצדק עם או בלי חטא. שאלות על הגישה הזאת. אז בואו נתקדם לגישה הבאה. מה?
איך ההבטחה הזאת?
ההבטחה שהזכרתי, שהמשבר מזכיר?
כן, ההבטחה.
נכון, אבל בשמואל ב' פרק ז' זה לא מותנה. כלומר, התנאי הוא שם שאם בניו יחטאו הם יאנשו, אבל לא שהמלוכה תיפסק ממנו. מזמור מ"ד עוד יותר חריף ממזמור פ"ט מבחינת הטיפול שלו בחורבן, אף על פי שלפחות כלפי השם הוא אולי קצת חריף פחות. בואו נעבור למזמור מ"ד. מזמור מ"ד טוען בעצם לא סתם שהחורבן לא מוצדק, הוא גם טוען שלא חתן, מה שמזמור פ"ט לא אהב לטעון. בואו נביט ושוב אנחנו נרפרף במהירות על המזמור. למנצח לבני קורח משכיל, אלוהים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימיהם בימי קדם. אתה ידך גויים הורשת ותתעם, תרע לאומים ותשלחם תרע, כלומר תרוצץ. כי לא וחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. אומר, האהבה מרחוק שלנו מספר שהשם הושיע את אבותינו ונתן להם את הארץ, לא בכוחם, אלא באהבתך. אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב. רבים קוראים כאילו כתוב פה מצווה ישועות יעקב, כאילו המם של אלוקים עולה ויורדת, כך מכנה את זה המוס חכם, כי זה בעצם מתאר הווה. בחצרנו ננגח, בשמך נבוס כמנו, כי לא וקשתי אבטח וחרביל אותו שיאני, כי הושעתנו מצרנו ומסנענו הבישו אותה. כמו שהיה אצל אבותינו, כך גם אצלנו, הוא אומר. הושעת את אבותינו לא בחרבם ולא בזרועם, וגם אנחנו לא בוטחים בקשתנו ולא בחרבנו, אלא בישועתך, כי אתה מושיע אותנו. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. הנה הפתיחה. עבר רחוק הושעת את אבותינו, והם רק הודו לך. העבר הקרוב גם אותנו הושעת, ואנחנו, כל מה שהיינו צריכים לעשות זה להודות לך. מבחינת התפיסה היסודית, אגב, המזמור הזה הוא תפיסה שאפשר לכנות אותה חרדית. כלומר, מה החלק של האדם בישועה? הוא צריך להלל את השם. ואם הוא יעלל את השם, השם כבר ידאג לכל השאר. המקום שניתן פה למאמס המלחמתי הוא מאוד מאוד שולי. גם המבנה של המזמור הזה, אגב, מוצג בדף, כדי להקל עליכם לעקוב, בעמוד 2. אז החלק הראשון שלו מתאר את העבר. בשני חלקים, אמרנו, עבר רחוק, תקופת האבות, עבר קרוב, התקופה של המשורר. עכשיו אני אחזור ברשותכם פסוק או שניים אחורנית, כדי להתחיל את הקטע הבא, כי תמיד המעברים פה יש להם עוצמה ומשמעות. כי לא וקשתי אבטח וחרבי לא תושייני, כי הושעתנו מצרנו ומסנענו הבישותה. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת ותחלימנו ולא תצא בציבותינו, תשיבנו אחור מנצר ומסנענו שעשו לנו. תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו, תמכור עמך ולא הון ולא ריבית במחיריהם. תשימנו חרפה לשכננו, לג וכלס לסביבותינו. תשימנו משל בגויים ונעוד ראש בלאומים. אתם רואים את המעבר החד הזה? הוא אומר, כל הזמן היה בינינו מערך נפלאה. מראשית ההיסטוריה, מתקופת אבותינו ועד ימי שלי, ראיתי שאתה בברית איתנו ואנחנו בברית איתך. אתה מושיע אותנו ואנחנו מעללים אותך. זאת מערכת היחסים. עד ש... עכשיו, הפיתוי שלנו עם ספר מלכים או ספר ירמיהו, זה להגיד עד ש... חטאנו. אבל איך שהוא מציג את הדברים, הוא אומר, עד ש... הפסקת. יום אחד הפסקת לקיים את הברית בינינו. אין פה שום מילה על איזה חטא שאנחנו חטאנו, אלא רק על זה שאחרי שאנחנו שמחה לעולם נודה, כלומר תמיד אנחנו מודים לשמחה, אתה לעומת זאת זונח אותנו. עכשיו תאמרו שאני קצת מגזין, אני לומד מהעבר, והוא מניח המשורר שקראנו את ספר מלכים או את ספר ירמיהו, אחד מספר חזקאל, ואנחנו יודעים שהיה פה את החטא באמצע. בואו תראו איך הוא ממשיך. פסוק תזיין, כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני מכל מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם. כל זאת באתנו, כלומר בא עלינו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך, לא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני רוחך. הוא אומר, לא רק שכשהיה לנו טוב היינו נאמנים לברית, גם כשהיה לנו רע, גם אחרי שאתה דיכיתנו במקום תנים ותכעס עלינו בצל מוות, גם אז, אני כבר באמת הקדמתי את הפסוקים הבאים, אבל גם אחרי שזרית אותנו בגויים ושמת אותנו כצון מאכל, כצון לטבח, אנחנו נשארנו נאמנים לברית. באופן חד צדדי, כמעט הייתי אומר פתטי אפילו, כי הברית לא מקוימת, אף אחד בצד השני לא רק שהוא לא עושה את משהו מחויב, הוא עושה הפוך. שוב, האויבים הם לא אישו בעיני המשורר, הוא מאמין והשם אמונה מאוד עמוקה. בעיניו, השם הוא הכתובת לכל הרעות האלה שקורות. האויבים הם כלי משחק, הם פיונים. והשם הפר את הברית. הוא אומר, שם אתמרו, השם הפר את הברית, כי אנחנו הפרנו חלילה. כל זאת באתנו, כל זה בא עלינו, ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. אנחנו מעולם לא הפרנו את הברית. לא נסוג אחור ליבנו. ותת, יש פה מה שמכונה מושך עצמו ואחר עמו, ולא נתתה, צריך לקרוא, אשורנו מני אורחיך. למה אני מעיר על זה? כי הפסוק הזה עבר שינוי פרשני מאוד רדיקלי אחרי גירוש ספרד. בכלל, המזמור הזה הוא מזמור שיש לו הרבה מאוד משקל תיאולוגי ופרשנות לאורך תקופת הגולה. אחרי גירוש ספרד, פתאום הפרשנים מתחילים לשנות את טעמם ביחס למזמור הזה. כי לומר, כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך, אולי מתאים לקדושים של תתנו, אבל בספרד, כפי שאתם בוודאי יודעים, כמות
אדירה לאין מספר של אנשים כן בחרו להמיר את דתם, וביניהם כל ההנהגה הדתית של יהודי ספרד למעט אברבנאל, שהיה שהעדיף לשוב ולברוח כפי שהוא עשה רוב חייו. ואז הם התחילו לקרוא את הפסוק קצת אחרת. כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך, לא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני אורחיך. כלומר אומרים, אפילו כשנתת אשורנו מני אורחיך, אפילו כשאמרנו את דתנו, זה רק היה כאילו, כי למען האמת בליבנו לא האמנו. זה יפה איך המזמור ממשיך להיות רלוונטי גם כשהמציאות משתנה, אבל באמת לאורך ההיסטוריה אפשר לומר שזה באמת תיאור הוגן של הדברים. אנחנו נשארים נאמנים לברית במצב נורא מעין כמו. כי, כאן הכי הזה הוא כאשר, תיאור זמן, כי דיקיתנו במקום תנים ותחס עלינו וצלמוות. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. הלשון אם פה, סבורים רבים מן הפרשנים והחוקרים שהיא לשון שבועה. כך למשל, אם תביטו בדף המקורות מתחת למבנה של המזמור, עמוס חכם אומר אם שכחנו וגומר, אם לשון שבועה השוללת את מה שנאמר לאחריה. אם שכחנו, הרני נשבע שלא שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאל זר, שוב מושך עצמו ואחר עמו, שיעורו, אם ואם פרסנו, כלומר, הרני נשבע שלא פרסנו כפינו לאל זר. בא המשורר ואומר, שבועה אני נשבע, לא עבדנו אלילים, לא פרסנו כפינו לאל זר, ויש מי שיכול להוכיח את זה. אלוהים בכבודו ובעצמו, שיודע תעלומות לב, יבוא ויבדוק ויראה שלא חתן. כלומר, הוא נמרץ לגמרי בטענתו שהחורבן הוא לא תוצאה של חטא, אלא תוצאה של הפרת ברית חד צדדית מצידו של השם. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך. ושוב, אין למשורר בעצם שום ברירה, הוא מאמין בהשם אמונה עזה ויוקדת, והיחיד שיכול להציל אותו מהמצב הוא מי שהפיל אותו אליו. רוע, למה תשען אדוני? דומה כאילו אלוקים פה כישן, שהלא הוא מניח אותנו לצרות נוראות שכאל. הקיצה, אל תזנח לנצח. כלומר, כבר זנחת לזמן רב, אבל אל תגזים. אי אפשר. למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצנו? כי שחל לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. אנחנו כבר מרוחים על הרצפה, יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת, בלי להתכנס מתחת לאדמה. קום עזרת עלינו, ופדנו למען חסדך. שוב, המבנה של המזמור מתאים עובד, סליחה, בואו נתנסח אחרת. המזמור מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון ראינו העבר הטוב, חלק שני ההווה הנורא, וחלק שלישי התקווה לעתיד טוב יותר. בסדר? שאלות על הגישה הזו? אני בוודאי לא יכול להוכיח או לא להוכיח, אבל אומר באמירה עקרונית ש... אני אנסח ככה. מספיק קשה להוכיח שהכתוב מתכוון למה ש... אני אנסח את זה. כל פעם שאני אטען שהכתוב לא מתכוון למה שאמור בו, תדרשו ממני הוכחה. כשאני טוען שהכתוב מתכוון למה שכתוב בו, ואתם טוענים שהוא לא מתכוון לזה, אני אדרוש מכם הוכחה. אני חושב שזה מערכת יחסים מאוד פיירית. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שאני לא טוען שתמיד הכתוב מתכוון למה שאמור בו. אבל מאוד מאוד קשה להוכיח שהכתוב מתכוון למה שהוא אומר. איך אפשר לעשות את זה? מי שטוען שהכתוב לא מתכוון למה שהוא אומר, בדרך כלל צריך להוכיח. עכשיו יכול להיות, המזמור הוא מקצין בכוונה כדרכם של משוררים, הוא מבטא את הרעיון בקיצוניות יתר, הוא לא באמת מוכן לחתום על זה, יכול להיות, אבל איך אני יכול לדעת? הוא לפחות מתנסח באופן מאוד מר, מאוד חריף, והוא מצרף שבועה לדבריו, לפחות אם נקבל את הפירוש הזה שהבאנו בשם המחכם, ועל כן כברירת מחדל אני מעדיף להאמין שהוא התכוון לומר את זה בדיוק. אני נשבע שלא חטאנו, וממילא הפרת הברית כולה רובצת אצלך. אגב, שימו לב שהוא גם לא מבטיח, למי שהיה ספק בעניין, מה היינו מצפים שיהיה בחלק השלישי של המזמור, אם הוא באמת לא מתכוון לטענה שלו שרק השם השם? או, איזושהי הבטחה שהם ישובו בתשובה, שהם יעללו, לא. הפתרון של הבעיה היא מאוד פשוטה. אתה השם צריך, תמחלו לי על הביטוי החריף, לחזור בתשובה. כלומר, להשיב אותנו אליך. עכשיו, אני לא נעים לי עם הביטויים האלה, אבל...
עכשיו,
אתה חושב נכון,
את
הפנייה למידתיות,
שאוקיי, כל אחד באמת אולי
חטא, אולי איפה?
לא, לא, לא
מדברים
על החטא, לא
מזכירים את זה.
אבל יש...
לא, כן מזכירים את החטא. אתה לא צודק. הם אומרים, אנחנו לא חטא. אתה לא יכול להגיד שהם לא מזכירים את החטא, שהוא חוזר פעמיים בצורה מאוד חריפה, שהוא אומר, כל זאת באתנו ולא שכחנו לך ולא שקרנו בבריתך, לא נסוג אחור לבין ותת אשורנו מיני אורחיך. אם שכחנו שם אלוהים ונפרוס כפינו לאל זר.
לא שכחנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא... לא שכחנו את שם השם, אז זה לא אומר... בסדר, אוקיי, אבל...
למה אי אפשר לקבל את זה שיהודים מרגישים?
על דיבור של האדם עם הדבר.
כן. עכשיו תראו, אני חייב לומר לכם, להקדים קצת את המאוחר, ורק לזרוק לכם כנקודה למחשבה, תחשבו איך אנשים מטפלים בשואה. טוב, אז זה המזמור השני. השלישי והגישה שיש פה אם כך יותר חמורה. הראשונה הייתה חטאנו כל כך הרבה שהגיע לנו הרבה קודם. השנייה היא אולי חטאנו, אבל זה לא מצדיק את החורבן. והגישה השלישית אומרת בכלל לא חטאנו, ולכן החורבן לא מוצדק משום פן שלא תסתכלו עליו. הגישה הרביעית...
כן. בחילת מנדלת, כשלמין גוזר שמענו הרוצה לסיפור על פועל ועד ומהם וכייתו, היה בעבר, שכל היתות,
נכון.
אתה, נאמר, קיימת את ההבטחה, אתה ביטלת את מה שרצית, זה בסדר גמור. עכשיו בעצם, מה קרה? אותו ביטה התנדת? כלומר, חדש ברוך הוא אותה נענה?
כן.
אנחנו לא בסדר.
איפה זה כתוב? אני... לא, תראה, אני מוכן ללכת איתך כל עוד שיש לך מילה אחת בכתוב שאפשר לבנות עליה. עכשיו, יש מילים בכתוב שסותרות את מה שאתה אומר, אבל אני לא מצוי, לא מכיר שום מילה פה שתומכת בזה.
למה חכם הספרדי לא היה קשה לנו מזמור הזה?
מה?
למה חכם הספרדי לא היה קשה לנו מזמור הזה?
כי לא, יש הבדל בלהתלונן על הפרת ברית, על מצב קטסטרופלי במובן של כמו שאתה יכול למצוא בדורנו הרבה חסידי ישראל זועקים על השואה, מאשר לטעון בצורה כל כך חריפה, לא סתם פרט ברית אלא שקרנות, כלומר מידה פגומה.
אבל אתה יכול לפרש את הפסוק כל היום כמעטי נמדי ראשי פני כסיטני כהתייחסות לאדם שלכם שלו, לא כאל בושת שהמצב נורד בו. אנחנו חתמנו, אבל אנחנו למרות זאת
אבל אתה חותך את זה מההקשר. אחרי, תמכור עמך בלהון ולא ריבית במחיריהם, הוא ממשיך ואומר, תסימנו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו, תסימנו משל בגויים, מנות ראש בלאומים, כל היום כלימתי נגדי ובושת פני כיסתני, מכל מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם. אתה השם השלחת אותי לידי האויבים שמבזים אותי, ואני כל היום סבל מזה שאוהבים מבזים אותי. עכשיו שוב, באמת מה?
נהיה
עונש בלתי פרופורציונלי,
אתה
זרקת
אותנו עד הקצה.
אבל השאלה למה עונש?
למה עונש?
איפה, יש פה טענה שזה עונש.
הניתוק.
הניתוק, כן. ניתוק אפשר לומר, מאחר שהוא אומר, אורה, למה תישן? זה ביטויים שמתאימים לניתוק. אבל, אגב, תראו.
זה ניסיון כמו שאברהם ניסה את...
אולי זה ניסיון, תראו, זה באמת הסבר שאפשר לקבל אותו, זה לא ההסבר של המשורר. כלומר, איך אפשר לפתור את הבעיה? אני מסכים איתכם, תראו, אפשר באמת...
זה לא שאלה דתיות, אנחנו משלם שאלה
דתיות,
שאלה
מהמזמור. נכון, כן. בשיעור אמונה, באמת, בשיעור אמונה.
בשיעור אמונה,
השימוש בביטוי לא שכחתנו, הוא תמיד בלו, הוא לא אומר, אנחנו כן טובים, הביטוי תמיד בצורה שלילית הזאת, לא, אנחנו לא רואים פלא, אנחנו לא...
הוא אומר לא היינו רעים בכלל, כלומר הוא לא אומר
אנחנו
לא שכחנו, אבל זה יותר חריף מאשר היינו טובים. להגיד לא היינו רעים אומר ולכן אין שום הצדקה לעונש. אם מישהו נותן לך, צועק עליך ואתה היית בסדר, אתה לא אומר אני הייתי טוב, מה אתה אומר? לא עשיתי כלום. נכון? זה הרבה יותר מתבקש. אז עכשיו תאמרו, אחרי שהתחלנו מקיצוניות אחת של ישראל השמים נורא, ועד הקיצוניות של רק השם השם בסיפור הזה, מה אפשר לעשות עם מזמור רביעי? כלומר, לאן עוד אפשר ללכת? אז המזמור הרביעי באמת לא נמצא על הציר הזה לדעתי. הוא בכלל לא עסוק בחילופי האשמות. המזמור הרביעי שאנחנו ממש נטייל עליו גם במהירות, בעיקר נמצא בעמדה של שבר וייאוש, אין לו יכולת וכוח בכלל לטפל בשאלה מי השם, הוא בקושי מצליח לומר משהו. ומתוך העמדה הזאת של השבר הוא רק מקווה, תקווה קלושה, שאולי תהיה בסוף איזושהי גאולה, אבל בלי חילופי האשמות, שיש בהם, בחילופי האשמות או בקבלת הדין איזושהי עוצמה ואיזושהי חיות. מזמור העמדה לד כבר נמצא עמוק מתוך גבולות הייאוש, כפי שנראה ממש בעוד רגע. משכיל לאסף. למה אלוהים זנחת לנצח, יאשה נפחה בצון מריתך? זה ההווה. למה אלוהים זנחת לנצח, יאשה נפחה בצון מריתך? למה? זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבט נחלתך, הר ציון ושכנת בו. העבר, נכון? כלומר, תזכור שאהבת אותנו פעם. והרכיב השלישי, הרים הפעמך למשועות נצח, כל הרע אויב בקודש. שזה בקשה לכיוון העתיד. ואם כך, המזמור מתחיל, שוב עם איזשהו מבוא, שלושה פסוקים, אחד הווה, אחד עבר ואחד עתיד. ההיגיון של המזמור הזה, קצת שונה מההיגיון של מזמור ממדלת. מזמור ממדלת אמר עבר, אחרי זה הווה בסוף עתיד. המזמור שלנו מתחיל, גם בחלקים הגדולים שלו, אתם תראו את זה אחר כך, הווה, עבר, עתיד. עכשיו, מה ההיגיון בזה? אבל פה ההיגיון טיפה אחר. הוא אומר, ההווה הוא נורא, אבל העבר היה כל כך נפלא, שיש לנו תקווה לצפות שהעתיד יכונן בדמותו. אז זה נראה במבט ראשון פחות מסודר, אבל זה בעצם צורה, הייתי אומר, במובן מסוים יותר רגיונית אפילו. גם המבנה של המזמור הזה בעמוד 2 למטה. ואז כיוון שהוא מתחיל בהווה אחרי זה עבר אחרי זה עתיד, אז גם פסוק ד' בהתאמה מתחיל בהווה. שאגו צורריך בקרב מועדיך, כלומר בתי המקדש, המקומות שבהם האנשים נועדים, שמו את אותם אותות, כלומר האותות שלהם באמת התגשמו. אותם אותות שבהם הם, מלך בבל עומד על אם הדרך וקלקל ושאל בחיצים, שאל בכבד, יש שם כי עמד מלך בבל על אם הדרך, על ראש שתי דרכים, לקסום קסם בימינו, לא אחפש עכשיו אפילו את הפסוק, כי זמננו קצת קצר, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. מה הפירוש של זה? זה פסוק מאוד קשה. אולי יראה השם איך הם באים אל המקדש או אל ירושלים, כמו שאדם בא עם קרדום כדי לחטוף סבך של עצים. ועתה פיתוחי היחד בחשיל וחלופות יהלומו. עכשיו את אולי היתורים או משהו כזה מרסקים באמצעות גרזנים וכלי בניין. שילחו באש מקדשך על הארץ, חיללו משכן שמך, אמרו בליבם נינם יחד. נינם כלומר נהרגם יחד. שרפו כל מועדי אל בארץ, שרפו את כל המקומות שבהם נאספו האנשים לשמך בארץ כולה. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. אתם זוכרים שהם ראו, שמו את אותם אותות, כלומר אותות שלהם התגשמו? הוא אומר, אנחנו אותותינו לא ראינו. הנבואות שהיו לנו לא התגשמו. שימו לב שבאותם ימים הוא כנראה לא יודע שירמיהו נביא אמת, ולא יודע מצדקיה או מי הוא נביא שקר. הוא אומר, היו לנו נבואות, והנבואות שהיו לנו לא התגשמו. עכשיו, אל יהיה הדבר קל בעיניך, רק תחשבו לרגע על מגילת איכה ותיאורי חורבן אחרים, על נביאיה שחוזים לשווא ותפל וכן הלאה, כלומר, הוא מאמין בנבואות, אלא הוא אומר, הם לא מתגשמות. ואנחנו היום, הוא אומר, עוד נמצא עוד במצב יותר גרוע. את יחזקאל הוא כנראה גם לא מכיר, או לא מאמין בו, אני לא יודע. אתם יודעים שרק בדיעבד מגלים מי היה נביא אמת. זה אחד החסרונות הגדולים בסיפור הזה של הנבואה, שעל כל נביא אמת יש גדוד של נביאי שקר, וכולם נראים קצת מטורפים, והביל הנגבים, משוגע איש הרוח, כולם מסתובבים להם ערומים ויחפים וצועקים כל מיני צעקות, ואתה שואל את עצמך, איך אני יודע מי דובר אמת ומי דובר שקר? ובאמת מאוד קשה להכריע. אני רק כדי להצבן אתכם קצת, אני אומר, האם ישעיהו היה, או בוא נגיד ירמיהו, היה נביא אמת? חלק גדול מהנבואות שיש בספר ירמיהו, עוד כמה שאנחנו רואים, גם ישעיהו לא התגשמו. אנחנו מאמינים שהוא היה נביא אמת, אבל עוד לא ראינו את ההתגשמות של הנבואות. אנחנו פשוט מספיק מאמינים כדי שנוח שאם זה לא יתגשם לפני 2500 שנה, אז זה יתגשם בעזרת השם מחר. תראו אבל כמה זה קשה, אפילו הפרמטר הפשוט של אם הנבואה מתגשמת או לא מתגשמת, הוא פרמטר שקשה להסתמך עליו. כי מי יודע מה אתה, כלומר, ספק אם, לא רק ספק, ודאי שירמיהו עצמו לא תמיד הבין מתי נבואותיו עומדות להתגשם, כי באחד המקרים הוא גם שואל את השם. תביטו בהזדמנות אחרי הנבואה עם ספר המקנה, הוא פונה להשם ואומר לו, אני לא מבין את הנבואה המוזרה הזאת שנתת לי. איך אתה מדבר על שדות ובתים כשהארץ עומדת להיחרב? אז הנביא, אפילו הנביא לא תמיד יודע. אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב כמה הוא מרבה לדבר פה בתיאורים של זמן. כבר עכשיו אפשר לראות את זה. עד מה הכוונה, עד מתי המצב הנורא הזה יימשך. אבל גם כשהוא מתחיל, הוא אומר, למה אלוהים זנחת לנצח? כלומר הוא כבר נותן פה את תיאור הזמן, ותיאור הזמן זה לנצח. הרים הפעמך למשועות, לחורבות, נצח. כלומר, מביט על החורבן והחורבן נצחי בעיניו. כל פעם שהוא צריך לתאר משהו, אז המילה נצח נצמדת אליו.
המשחק
עם מועדך. מה? כן, יכול להיות שיש פה גם דו משמעות למילה מועדך. ואז הוא פונה, השאלה הכי מדהימה, זה בפסוק י'. אחרי שהוא אומר, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה? הוא אומר, עד מתי אלוהים יחרף צער, ינאץ אויב שמך לנצח? עכשיו כל מי שמכיר את התקבולת המקראית יודע שצריך למשוך מן הצלע הראשונה אל הצלע השנייה. עד מתי אלוהים יחרף צער? דהיינו, עד מתי ינאץ אויב שמך לנצח? רגע, המילה לנצח פשוט לא מסתדרת פה, היא לגמרי מיותרת. אבל הוא כבר נותן גם פה כמו במשועות נצח וכן הלאה. התחושה שלו היא בעצם שהחורבן הוא נצחי, שהסיכוי לצאת ממנו הוא קלוש. ואגב, זה אחד הסימנים המאוד טובים לדעתי, שזה נמצא בטווח של ימים או חודשים מהחורבן ולא יותר. מדינת ישראל שמדברת על ירושלים, בירת ישראל לנצח נצחים וכל מיני ביטויים כאלה שיש בהם הרבה נצח נצחים, ותמיד בעיניי סממנים של מדינה צעירה. מדינה ותיקה לא מרבה כל כך להתהדר במשפטי נצח כאלה. וגם כאן התחושה שלו שהחורבן הוא נצחי, תסלחו לי, בסך הכל הוא נמשך 70 שנה. יותר נוח לי להאמין שהוא כרגע עומד בהלם ולא יכול לראות איך יוצאים מזה כשעם פזור על כל העולם. למה תשיב ידך? כלומר, למה אתה מחזיר את ידך מלהקות באויבים? וימינך, אני קראתי פה נגד הטעמים, מקרב חיקך קלה. צריכה לא, קראתי עם הטעמים בכלל. הוא אומר, תוציא את הידיים מהכיסים. תוציא את יד ימין שלך כדי שתעשה באויבים משהו. ואיך אני רוצה שתכה באויבים? יש לי בשביל זה זיכרון עבר נפלא. הנה מההווה עוברים לעבר. זכור עדתך קנית קדם שהיה לנו קודם, ואלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ. אני רוצה לראות אותך כמו שהיית, תסלחו לי על ההגשמה, כשהיית צעיר, או כשאנחנו היינו צעירים, אולי יותר נכון לומר. אתה פוררת ועוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה ריצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לציים, אתה וקעת מעיין ונחל, אתה הובשת נערות איתן, לך יום אף לך לילה, אתה הכינות המאור ושמש, אתה הצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף, אתה יצרת. אומר, אלה היו נפלאותיך, שאז אתה רוצצת את התנינים ופוררת את הלוויתנים וחזכת את הים וקבעת את היום ואת הלילה. מה בדיוק מתואר פה? חשבתי שאולי יהיה לנו זמן, אבל אין לנו, אז אני לא אתאר, אבל יש כמה, הבאתי מקור אחד מהגמרא בעמוד 3 שקשור לזה, ומי שירצה אני אשמח להרחיב אחר כך. על כל פנים הוא אומר, אי אז בראשית ההיסטוריה הפגנת כוח שאין משלום מול האויבים. איך מתארים את אין סוף כוחו של השם? אי אפשר לתאר את כל גבורותיו. אז הוא בוחר לתאר את זה בשיר בין שבעה בתים, כי המספר 7 מבטא ריבוי ושלמות במקרא, כאשר התבנית היא פחות או יותר קבועה. כל פעם הוא חוזר ואומר, אתה כך וכך, אתה כך וכך, אתה כך וכך, ובשורה שחותמת את השיר, מה הוא עושה? קיץ וחורף, אתה יצרת. במקום, אתה יצרת, קיץ וחורף. כלומר, ככה הוא תוחם את היחידה. אפילו ליבי אומר לי אולי שהוא שאל מאיזה מזמור אחר שלא נשתמר לנו, ואמר הנה בואו אני אתן לכם, כולכם מכירים כמה השם היה גדול, תראו איך הוא פעל אי אז, והוא מביא ממש יחידה תחומה שלמה יפה מאוד. ואז מה הוא רוצה ללמוד מזה? מה הוא רוצה להרוויח מזה? פסוק י"ח, זכור זאת אויב חרף אדוני ועם נבל ניעצו שמך. אומר לו אויב, אתה מתעסק איתנו ושורף את המקדש של השם, כדאי שתזכור מה השם עשה אז בראשית ההיסטוריה, כי אתה עלול להסתבך מזה. אבל הוא לא בונה על זה כנראה הרבה מאוד. הוא מיד פונה להשם, והוא עכשיו עם התקווה לעתיד טוב יותר. אל תיתן לחיית נפש תורך. כלומר, אל תיתן לחיה, לחיית הטרף הזו, את נפש תורך. כאן עם ישראל מתוארים כתור. שזה באמת משתלב יפה עם דימויים מדרשיים של העם. חיית ענייך אל תשכח לנצח. יש משחק מילים. בהתחלה אל תיתן לחיית, הכוונה חיה, וכאן חיית השני, חיית ענייך, הכוונה נפש ענייך, כן? חייהן. אל תשכח, ושוב, לנצח. אומר, אתה שכחת לנצח, אבל בקשה צבר, שכחת רק שלא יהיה לנצח. הבית לברית, כי מלאו מחשקי ארץ, ארץ נאות חמאס. פעם הארץ הזאת שהייתה מלאה מועדי אל, הם שרפו את כל מועדי אל בארץ, ומה שמו במקומם? מלאו מחשקי ארץ נאות חמאס. על ישוב דח נחלם. הוא יורה בכל התותחים. הוא אמר קודם הבית לברית, שזה מחזיר לאברהם, יצחק ויעקב. עכשיו הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, אם לא בגלל הברית, אז כי אתה השם הוא אלוהי המסכנים והסובלים. אל ישוב דח נחלם, אני ואביון יעללו שמך. אם אתה תושיע אותנו שאנחנו עניים ואביונים, אנחנו נעלל אותך. והוא עובר לתחבולה שלישית, קום האלוהים ריב הריבך. בסדר, אם זה לא מהברית, ואם זה לא מהזה שאנחנו מסכנים, אז לפחות בגלל שהם מעליבים אותך בזה, זה תחבולה שכבר משה משתמש בה. למה יאמרו מצרים? קומה אלוהים ריב הריבך, זכור חרפתך מיני נבל כל היום. שוב, תראו איך תיאורי הזמן האלה חוזרים לאורך כל המזמור. תמיד הנבל מחרף אותך. תזכור, תשמע מה שהם עושים. אל תשכח כל צורריך שעון קמך עולה תמיד. עכשיו, הסיום הזה, שוב, מה תמיד? לסיום של מזמור, כמו גם לפתיחה שלו, יש משקל אדיר על הפרשנות. בכל המזמורים, אפילו במזמור ממדלת שראינו קודם, אתה יוצא מהמזמור בתחושה הרבה יותר טובה. כי המזמור נגמר, ולא במקרה, באופדנו למען חסדיך. וזה נותן לך איזשהו חיוך קטן. הרבה מזמורים בתהילים שמייחלים לישועה, נגמרים בתיאור הישועה, אפילו מהישועה עצמה עוד לא באה, ואתה כבר כמתפלל מקבל את התחושה שהיא בו תבוא. יש מעט מאוד מזמורים שמרשים לעצמם להיחתך באופן כזה. כלומר, הוא לא נחתך בישועה. מה הדבר האחרון שאנחנו שומעים כשאנחנו נפרדים מהמזמור? שעון קמך עולה תמיד. כלומר, צעקות של האויבים שמחרפים את השם, זה הצליל שאיתו אתה נפרד מהמזמור. עכשיו, כל מה שהמשורר צריך לעשות, זה להפוך את הסדר. כן, אל תשכח שעון, כל צורך שעון קמך עולה תמיד. קום האלוהים ריב הריבך. עובדנו למען חסדיך. בסדר, הנה אפילו בחריזה, מה שלהם מקובל. אבל הוא לא בוחר לעשות את זה, מאחר שהמזמור הזה באמת לא כל כך בטוח, אפילו הייתי אומר כמעט לא מאמין, שמכל התפילה הזאת יצא משהו. הוא מסגיר את עצמו כמעט בכל משפט. כל פעם שהוא מוסיף את המילה נצח, ואני חושב שהדוגמה הכי קיצונית, מה שאמרנו קודם, בשאלה עד מתי אלוהים יחרף צר, ינאץ, אויב, שמחה לנצח, הוא כבר ממש מסגיר את עצמו, ולמי שיש ספק שהוא מסיים את המזמור בשעון כמך עולה תמיד, אני חושב שהספק הזה כבר נעלם לגמרי, הוא בעצם אומר, תשמע, מה אנחנו עוד יכולים להגיד, מה אנחנו עוד יכולים לומר, החורבן נצחי, אנחנו לא רואים איך יוצאים, אנחנו לא רואים איך עוזבים אותו, אם תרצה תושיע אותנו כי אתה גיבור, אם תרצה תושיע אותנו כי אנחנו מסכנים, אם תרצה תושיע אותנו כי אתה ברית, אם תרצה תושיע אותנו כי האויבים מחרפים אותך, אבל בוא תעשה משהו כי הסיפור הזה הולך להיגמר. וזאת גישה שבכלל לא נמצאת על ציר האשמה, היא יותר נמצאת כבר מעבר לגבול הזה אי שם במחוזות היוש. עכשיו, כאשר אנחנו מביטים על ספר תהילים כספר אחד ומוצאים בו גישות כל כך שונות לחורבן, זה מציב איזשהו סימן שאלה מסוים בפנינו, ואנחנו שואלים מהי האמת. אולי מקור מאוד טוב לעסוק בו בהקשר של השאלה מהי האמת הוא אותה גמרא ממסכת יומה שנמצאת בתחילת הסיכום, מקור האחרון שנקרא גם, אל תדאגו, בעמוד 3. כן, אני מסכים, אני באמת מוביל לכיוון הזה, אבל אני חושב שיש להם משהו מאחד בכל זאת. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? כן, ובשירים של בחירות אני קצת מפחד, לא התכוונו בדיוק למה שמתכוונים היום. מה זאת אומרת, החזירו עטרה ליושנה? שהם אמרו, כפי שכתבתי בהערה 2, בספר נחמיה, ואתה אלוהינו, האל הגדול, הגיבור והנורא. למה זה רלוונטי? בואו תראו בהמשך של המדרש. אתה משה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אתה זה בא, כן? בא ירמיה ואמר, נוחרין מקרקרין בהיכלו, היה נורא אותיו, לא אמר נורא. זה רומז, כנראה, לאל הגדול הגיבור, השם צבאות שמו, שהבאתי בהערה 3. אתה דניאל אמר, נוחרין משדעבדים בבניו, בגרסאות אחרות בבניין, היה גבורותיו. אבל זה יותר סביר בבניו, כן? לא אמר גיבור. כוונה לפסוק שהבאתי ב-4, אל הגדול והנורא. עטוין הוא ואמרו, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו. אתם חושבים שלא, שאין פה גבורה הפוך, זאת גבורה אילאית, שאין דוגמתה, שכובש יצרו, שנותן ערך הפיים לרשעים, הוא באמת היה רוצה להכות מיד באויבים, ולא לתת להם להחריב את המקדש, ולא לתת להם להשתעבל בבניו, אבל הוא עד כדי כך גיבור, שאיזה הוא גיבור, שהוא מושל ביצרו, ואיננו מכה ברשעים. איפוק זה כוח, ומתברר מסר שכבר חזל נקטו בו, הוא לא הומצא בשנות ה-20 או ה-30, אינני יודע מתי. ואלו הן נוראותיו, שילמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, כלומר הקדוש ברוך הוא מאזן בין הדברים, הוא מצד אחד לא מכה ברשעים, ומצד שני גם לא מאפשר להם להשמיד אותנו לגמרי. נו, אז פתרנו את הבעיה התיאולוגית. כלומר, אנחנו יודעים עכשיו בעצם השם הוא גדול וגיבור ונורא, וזה נכון גם בחורבן וגם בגלות. עכשיו הגמרא תוהה ואומרת, ורבנן, כלומר ירמיהו ודניאל, הכי עבדי הכי, איך עשו כך, ועקרת הקנטה דתקין משה? איך העזו לעקור את הנוסח שניסח משה? מה, הם לא האמינו במשה? פה עונה הגמרא תשובה נוראה. אמר רבי אלעזר, תוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. כלומר, כאשר הם אמרו את הדברים האלה, היו להם שתי אופציות בעצם. או לחזב ולומר מצוות אנשים מלומדה, ברוך דיין אמת, ויותר טוב לו עכשיו שם בשמיים, והקדוש ברוך הוא בוודאי יפצה אותם בשפע אינסופי, או כל מיני מליצות שהן לפעמים קצת נבובות שאנשים מנסים לנחם אחרים בכל מיני מקרים, או שהם יכולים לומר באמת ובתמים את מה שהם מרגישים ומאמינים מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא אמיתי בו, אמיתי הוא. דובר שקרים לא יקול לפניו, ועדיף כאשר אתה נמצא בכאב ובתמיה מול הקדוש ברוך הוא לומר את הכאב ואת התמיעה מאשר לבוא כחנף, כרעב של איוב, ולנסות להמציא מתחת לאדמה תירוצים. הלו, תחשבו על סופו של ספר איוב, כאשר רעב של איוב לאורך כל הדרך, מה אומרים? השם צדיק, ומכיוון שהשם צדיק, כברירת מחדל חייב להיות שאתה רשש, הלו, אחרת. מה הקדוש ברוך הוא ואומר, לא רק שאיוב צדיק, אלא אתם רשעים ולא דיברתם אליי נכונה כעבדי כאיוב, עכשיו איוב צריך להתפלל עליכם כדי שאתם לא תנזקו. כלומר, מעדיף הקדוש ברוך הוא שמאמיניו יתפללו כלפיו באמת מאשר בשקרים של חנופה שהם מצוות שיחות אמונה מלומדה ואין מאחוריהם איזושהי אמונה חריפה ואמיתית. ובעצם כשבא ספר תהילים ומקבץ את כל המזמורים האלה למקום אחד, אני חושב שאולי הכותרת לכל הגישות כולם הוא מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. כלומר, חותם האמת טבוע בכל המזמורים האלה, והם נכתבים אולי במקומות שונים, על ידי אנשים שונים, בתפיסות דתיות שונות, אבל כולם משותפים באמונה אחת מאוד מאוד עמוקה, שיודעים הם בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, ולפיכך אינם מכזבים בו. ורק אתן לכם כנקודה למחשבה, לסיים את הדברים חלילה וחס, לו תחרב מדינת ישראל, מה יאמרו צדיקי העם וקדושיו. אני יכול לדמיין את אלה שאומרים דור כזה של פריצות ותועבה ושחיתות לא היה מהיום שבו קם ישראל לעם, ולפלא שהקדוש ברוך הוא הרשה להקים את המדינה של הפוקרים האלה ואין פלא שהוא השמיד אותה. אני יכול לדמיין את מי שאומרים, אומנם אולי חטאנו, אבל כך מקובלני מבית אבי אב הבית שלישי לא נחרב, וההבטחה הזאת לא יכולה להיות מופרת. אני יכול לדמיין את מי שאומרים, מעולם לא הייתה פריחה כזאת של עולם התורה וישיבות, והעמקה שאנשים מגיעים בשעות ערב אחרי העבודה לשמוע שיעורים, ויש אין סוף מוסדות של תורה ולימוד, והנה אתה השם בא והורס הכל, בלי שיש לזה בעצם שום הצדקה, זה אחד צדדים. אני גם יכול לדמיין את אלה שפשוט עומדים נבוכים ועמומים ואילמים ואומרים לעצמם, אנחנו בקושי עברנו את הסיבוב הקודם, איך אנחנו מצליחים למשוך את עצמנו דרך סיבוב אחד נוסף? היו לא תהיה.
מה זה
תורך? כאן כנראה תורך זה בא במשל לישראל, והכוון נכון. מה? נכון. כן, כן, יש בתהילים בעיקר במזמורים המאוחרים, לא הזכרתי את זה, אבל במחקר שמתארחים מזמורים בתהילים, בין השאר,